שלום וברכה, בוקר טוב. שואל אבישי, שלום הרב, מה ההבדל בין להלוות בריבית, שזה להשכיר את הכסף שלי, לבין להשכיר דירה? מדוע השכרת רכוש מותרת ואילו השכרת כסף אסורה? כדי להתעלות מעל המוסר האנושי, כפי שהרב הסביר. תודה רבה הרב, ושבת שלום. תראה, אפשר תמיד להיכנס לכל מיני רזולוציות, מוכרחים לשים איזשהו גבול. אז התורה עשתה הבחנה בין הממון לבין הבית. עכשיו, הממון הוא, איך אומרים, מעות זה להוצאה. מעות להוצאות ניתנו, ואז בעצם אני מחזיר סכום אחר. לעומת הבית, זה אותו הבית שאני מחזיר. עכשיו, יש, למשל, אם אדם ילווה מעות, מה זאת אומרת מלווה מעות? משאיל מעות. במקום להלוות כסף, הוא מלווה את המעות עצמן לשימוש כלשהו. אז צריך להחזיר את אותן המעות. על זה יהיה מותר לקבל שכר, כי הרי זה לא כסף שאני מלווה, זה בעצם מטבעות. אז כך שחייבים לעשות איזושהי הבחנה, אם לא, אז נתת דבריך לשיעורים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרשת בהר, פרק כ"ה של ספר ויקרא. היום הכסף הוא וירטואלי, נכון. נכון, נכון. גם הכסף של פעם זה היה דבר וירטואלי. זאת אומרת, הערך של המטבע איננו זהה למטבע. זה משהו אחר. זה כוח קניין. לעומת זה, אם אני למשל נותן למישהו מטבע כדי שישתמש בו כדי להחזיק רגל של שולחן. אז זה החפץ עצמו, זה משהו אחר. כן. אנחנו נמכן בפרק קפה, בפסוק מ"ג, לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך. כלומר, ויראת מאלוהיך זה דברים שנמסרים ללב, עליהם נאמר מיראת מאלוהיך, כי אפשר גם לרמות ולהתחמק מהדבר ולהגיד לא שמתי לב. ועבדך ועמתך אשר יהיו לך מת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה. זאת אומרת שאם אתה כבר רוצה עבדים, אז תקנה מהשכנים, אבל לא, עדיף שלא תיקח מבני ישראל. כלומר, זה שבן האומה שלך נמכר לך לעבד, זה דבר מקרי שלא ראוי שיהיה, כן? כיוון שהוא אחיך, אלא הוא הסתבך כלכלית, אז אל תנצל את מצוקתו הכלכלית. לעומת זה, מי שאיננו בן אומתך, אז אתה יכול לקנות מהם עבד ועמה. מה זה לקנות מהם עבד ועמה? מי המוכר? כן? זה בני האומה עצמה. זאת אומרת, מבחינה היסטורית, כשעדיין נהגה העבדות בעולם המערבי, היו נקנים עבדים מיבשת אפריקה. נשאלת השאלה, מי היה המוכר? המוכרים היו אחיהם עצמם. כלומר, בני השבטים שמהם נלקחו העבדים, הם היו המוכרים. הדבר הזה הוא אמנם מזעזע, אבל הוא עובדה היסטורית שאי אפשר להתעלם ממנה. וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם, והיו לכם לאחוזה. זאת אומרת, אם אתם מעוניינים בעבדים, אז יש להעדיף מאומה אחרת. האם זה אומר שהתורה היא בעד העבדות? ודאי שלא. אנחנו רואים שבמהלך הדורות בטלה העבדות מן העולם, ועל זה אפילו הייתה מלחמת אזרחים בארצות הברית, והשאלה היא מה גרם לתודעה הזאת שביטלה את העבדות בסופו של דבר. אז צריך לומר את האמת, שזה ההגבלות שהתורה הטילה על העבדות, על קושי העבדות, על היחס המשפיל כלפי עבדים וכו'. עצם זה שהתורה ביטלה את הדברים האלה, היא כבר בנתה תודעה שבסופו של דבר ביטלה את העבדות בבוא הזמן. שאם לא, כן, אם התורה הייתה אומרת מראש, אסור, העבדות אסורה, זה לא היה עובד. העולם בתקופת נתינת התורה לא היה בנוי לביטול העבדות. לכן התורה נתנה כיוונים. בערך כמו שהרב אומר לגבי מצוות אחרות, הרב קוק אומר לגבי מצוות כגון למשל כיסוי הדם. למה צריך לחסות דם של חיה ועוף? אומר הרב קוק, כמו שאדם מסתיר את פשעו. כן? הוא עשה אווירה חמורה מאוד, רצח או משהו כזה, אז הוא מנסה להעלים את הראיות. אז גם פה אומרים לך, שפכת דם של חייו העוף, אז תתבייש קצת, תחסה את הדם. מה? צד הבושה. תתבייש, תחסה את הדם. מה הדבר הזה יגרום? שבמשך הדורות תתפתח התודעה הצמחונית. כן? אז זה כך גם לגבי הלכות עבדים. פסוק מ-ו, והתנחלתם אותם. לבניכם, אחריכם, לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, ובאחריכם בני ישראל ישבחיו, לא תרדבו בפרך.
לא. עבדות, למה, אם לא תחיה כל נשמה בשבעת העמים, אם זה עבדות?
לא תחיה כל נשמה, זה מלחמה, מה זה קשור לעניין?
לא, כתוב שגם שבעת העמים עשו תחת עבדים.
משבעת, במלחמה.
לא, גם...
אבל אם הם ישלימו איתך, זה משהו אחר? מה? לא, אבל גם וגם מבני התושבים הגרים ממכם. כתוב, נכון? פסוק, מ-ה.
לא,
אז
שם אתה אומר שמבי שבא לצא נשים, מהם אסור.
מה זה קשור לעניין? אנחנו מדברים עכשיו על עבדות.
גם עבדות אסורה בשבט העמים.
אסור, מה? תלוי, אם אתה במלחמה או לא במלחמה. אם הם ישלימו איתך, אתה יכול לקנות מהם עבדים. אם הם ישלימו, מה? למה? זה לא נכון. זה מחלוקת רש"י והרמב״ם, והלכה כרמב״ם שכן.
וכמו
הגבעונים. בסדר, אז יש דבר כזה. והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבוד. אז מה זה לעולם בהם תעבוד? יש, הביטוי לעולם, יש לו כמה משמעויות בעברית. למשל, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. בסתר כבגלוי, כן? אז מה המשמעות לעולם? עצה טובה, רצוי, כן? לעולם, בהם תעבודו. השאלה אם בתורה, המשמעות של המילה לעולם היא כמו בדברי חכמים. אפשר להגיד לעולם, לנצח. אבל גם פה מצאנו בעבד עברי, עבד נרצה, ועבדו לעולם, אומרים חזל, מה זה לעולם? עולמו של יובל. משמע שגם לעולם, זה לאו דווקא לנצח נצחים, יש על זה מחלוקת גדולה בין רבנו סעדיה גאון לבין הרמב״ם, האם כשאומרים לעולם זה לנצח, או רק כשזה נאמר לעולם ועד. לעולם ועד כולם מסכימים שזה נצחי. לעולם סתם זה יכול להיות הרבה זמן. עכשיו, מה? לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, אז בכלל, שם המשמעות של המילה לעולם, במובן של העולם, הקוסמוס, כן? אבל זה המשמעות המאוחרת של המילה הזאת. כן? וזה על פי הפרשנות שנתנו המקובלים, כן? שלעולם השם שצריך שמידת הרחמים, י' כו' כ', תהיה כלפי העולם, ודברך, מידת הדין, ניצב בשמיים שלא ירד למטה. כן? אבל זה כבר יותר דרוש מאשר פשוטו של מקרא. עכשיו, לכן אנחנו גם אומרים את זה בימים נוראים. כן, 12 פעמים, כנגד 12 פרצופים וכו'. עכשיו, אבל פה, מה זה לעולם בהם תעבודו? אפשר להגיד, לנצח. ואז יש לנו כאן מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, שלעולם בהם תעבודו, תמיד צריך לעבוד בהם, אסור לשחרר עבד כנעני. זה איסור. אז איך משחררים בכל זאת? מוצאים פטנטים. כן, לפי רבי ישמעאל, זה רק... זה יצא טובה, כלומר, לעולם בהם תעבודו רשות. אבל אם אתה רוצה לשחרר, אתה יכול לשחרר. הלכה כרבי עקיבא ולא כרבי ישמעאל. לך תדע, האם אנחנו לא נפסוק בבוא הזמן כרבי ישמעאל, אבל בכל מקרה ההיסטוריה פסקה כרבי ישמעאל. היום אין אף יהודי אחד שיש לו אפילו רבע עבד. אז זה סימן שההשגחה העליונה מסדרת את ביטול העבדות על ידי כל מיני תהפוכות היסטוריות. עכשיו, גם לפי רבי עקיבא יש כל מיני פטנטים, הרי יש למשל, יש לנו 9 יהודים שרוצים להתפלל, ויש לנו העשירי, הוא לא יהודי, הוא עבד כנעני. מה עושים? משחררים אותו כדי שיהיה לנו מניין. כן? אז אפשר לסדר פשוט מניינים, כן? תשעיות של יהודים, וכל פעם לצרף להם איזה עבד. מה? מצווה דרבים שענה וכדומה, אז ימצאו, כלומר, דרכה של ההלכה למצוא דרכים, הלכה למעשה, איך אומר הרב קוק, התבונה המעשית המתחשבת בצורכי החיים. אז, אבל מה שזה בא לומר, וזה עיקר הפסוק, זה השלילה של הרעיון של שימוש בבני, של בני ישראל איש באחיו, שזה דבר שהאחווה איננה נותנת שיקרה, שתהיה עבדות מתמדת של אדם בבני עמו.